השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שבוע טוב לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב. נשיא הכל לברכה ולהצלחה, ישועה והגנה. כל מי שרוצה שיתקיים משהו בעזרת השם, שתהיה לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. טוב, אנחנו נדבר היום בעזרת השם על החלק השני של השבוע שעבר, מה שדיברנו בעניין השמחה, איך השמחה באמת משפיעה על סדר היום שלי. אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, שהשמחה עצמה היא נוצרה מסיטואציה מסוימת, וזה לא מידה בפני עצמה. נוצר בעקבות דבר מסוים שקרה לאדם. ואנחנו הסברנו גם מה לעשות ואיך לעשות כדי שנשבר את זה. וניקח לדוגמה את הסדר יום שלנו, אנחנו בדרך כלל מתחילים אותו בשעות הבוקר, יש כאלו בשעות הבוקר המאוחרות, בדרך כלל בשעות הבוקר משתדלים להתחיל את הסדר יום שלנו, מתעוררים, מתפללים, עושים מה שצריך לעשות, ואז נכנסים לרוטינה של העבודה. בעבודה יש ימים טובים יותר, ויש ימים טובים, ויש ימים שהם גם פחות טובים. זאת אומרת שאתה נכנס למקום מסוים, ואתה לא יודע איך תצא משם. זאת אומרת, יכול להיות שהבוס פתאום תפוס איזה מילה ויזרוק אותה לך, יכול להיות שהחברים לעבודה פתאום יעשו פרצוף או שיתנהגו לך בצורה לא כל כך נעימה. אתה נמצא בסוג של מטווח, אתה לא יודע אם יפגעו בך או לא. ויכול להיות גם שיהיה מצב רוח טוב, יכול להיות שיהיה הכל תקין והכל ילך טוב, גם בעסקים, גם בעבודה, בכל העניינים. לדוגמה, אני אקח את הדוגמה ההפוכה. אדם שעבר טראומה מסוימת, נניח חס שלום איזה מחלה, או חס שלום איזה תאונה למשפחה או משהו כזה, כל מה שיזכיר לו טיפה מאותו מצב, מאותה סיטואציה, טיפה רק אפילו משהו שדומה, מיד זה יגביר אצלו את התנועה בנושא הזה, ויהפוך אותו לחושש, חושש מאוד, מה שבאדם רגיל יראה את זה בתור משהו שהוא חשש קטן. אותו דבר גם בעניין השמחה. כשאדם שמח, אז גם אם קורא לו משהו שלילי, הוא רואה את השליליות בצמצום. לא יותר אם הוא היה שלב, או נניח שהיה עשיר, או נניח שהיה בעל חוש הומור, שעדיין זה היה משפיע עליו. אבל כשהוא שמח, יש כוח לשמחה, יש כוח לשמחה, לצמצם את השליליות שעוברת עלינו. אבל כמו שאמרנו, השמחה היא תוצר של סיטואציות מסוימות, וגם הסברנו איך לשמר אותה בשיעור הקודם, שרואה גם נמשיך, גם נסביר, ניתן להם עוד כמה אפשרויות להבנה איך באמת להשתמש בכוח הזה של שמחה. אחרי גם צריכים לדעת שאנחנו מתפללים, אנחנו רוצים משהו מסוים, נצח בעסק, נצח בזוגיות, לא משנה, אנחנו מתפללים. נכון ששערי דמעה לא ננעלו, זה טוב לבכות. נכון, רחל מבכה על בניה, נכון, יש עניין לבכות בתפילה, אבל התפילה האמיתית, המתקבלת ביותר, היא תפילה במקום של שמחה. זה, תתארו לכם, ילד שבוכה לפני אמא שלו שהוא רוצה חטיף מסוים, או לא משנה מה, וילד אח שלו, שהוא מבקש את זה עם צחוק. עכשיו, גם אם האמא תיתן את זה לילד, היא תיתן את זה באונס, היא לא תיתן לו את זה בשמחה. היא תיתן לו את מה שהוא רוצה, כי הוא בוכה וצורח, או שעושה לבושות בסופר, או שלא משנה מה. היא תיתן לו את זה כדי להשתיק אותו. אבל הילד שמבקש בשמחה, היא תיתן לו את זה באהבה. מקום של נתינה. כי יש תקשורת, היא ביקשה. הוא ביקש, היא נתנה. אבל הילד שבוכה, אולי היא תיתן לו. בעיקרון, כמו שאמרנו, היא לא צריכה לתת לו. כי על ידי בכי, אם הוא השיג פעם אחת, הוא משתמש בכלי הזה כדי להשיג עוד דברים פעם הבאה. ילד לומד ככה פעם אחר פעם, כמו קופי. הוא ילמד שבכי נותנים. אבל בעיקרון, אם היא נותנת לו, אז היא תיתן לו את החטיף הזה באילוץ. ככה גם התפילה. נכון שאנחנו צריכים לבכות בתפילה. האם הבכי מגיע ממקום של עצב? התפילה הזאת היא מקום של עצב, היא לא כל כך טובה. אבל אם הבכי מגיע ממקום הזה שאני לא מגיע לי, התקשורת הזאת בכלל עם הקדוש ברוך הוא לא מגיעה לי מה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ואני בוכה כי אני מצטער על חטאים שעשיתי ומבקש וכל זאת מהקדוש ברוך הוא את הדבר הזה והזה והזה, אז אפשר להגיד שכן. אבל התפילה הכי טובה מגיעה ממקום של שמחה, מקום של חיוך, מקום של אהבה, מקום של שלמות. עכשיו אנחנו צריכים להבין שכל השיעורים שדיברנו על עניין השמחה זה מרוכז בפסוק אחד בפרקי אבות. אנחנו קוראים איזה עשיר השמח בחלקו. מה זאת אומרת איזה עשיר השמח בחלקו? וכי אני צריך להיות עשיר כדי להיות שמח? העושר זה מה שיקבע אם אני שמח או לא? מה 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 העניין של הפסוק הזה מבחינת המלל שלו? איזה הוא עשיר השמח בחלקו? אז הפשט של הפשט זה שיכול להיות שאפילו אין לי כלום, אבל אני מאושר במה שיש לי, אז אני נקרא עשיר, נכון? נרד עוד קצת לעומק. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? מה זה השמח בחלקו? אדם שיכול לראות שיש למישהו אחר משהו, למישהו אחר יש לו משהו מסוים, נניח יש לו בגדים יותר יפים משלו, יש לו, או ילד שרואה שיש לחבר שלו צעצועים, או בחור שחבר שלו עסק מצליח, לא משנה מה, והוא שמח בחלקו. של מי? שלו, של החבר שלו, והוא לא מקנה בו. אז איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. ומי? בחלק של מישהו אחר שהוא רואה אצלו משהו. זאת היא פתאום הצליחה, זאת היא התחתנה, זה כבר, זאת רמה כבר קצת יותר גבוהה מאשר שמח בחלק שלי. הוא כבר עולה בדרגה אחת. כי תמיד קשה יותר, תמיד אנחנו אומרים את זה, גם לאנשים שמתעסקים בעסקים, שיש תחרות, כל הזמן יש תחרות, תמיד אתה תברך את הצד השני, שיצליח, שיתקדם. אבל הוא מתחרה בי, הוא מוכר אותו דבר, מחירים זולים, נכנס לי, תברך אותו שיצליח, שיהיה לו פרנסה בשפע, שמרוב שהוא יהיה עסוק, לא יהיה לו זמן להסתכל עליך ולעשות לך עין הרע. לא יהיה זמן להסתכל עליך ולהפריע לך ולעשות לך עין צעה. אתם יודעים, אנשים, אני רואה עכשיו, הייתה אצלי גברת אחת, שהיא רוצה לעזור את המקום העבודה 30 שנה, כי היא מרגישה שהם מסתכלים עליה. לא אומרים לה כלום, לא מדברים, לא פוגעים, רק משפחים אותה, אבל מה היא מרגישה? מסתכלים עליי. נכון, כשמסתכלים על אדם, הוא מרגיש. גם אם הוא לא רואה שמסתכלים עליו, אני אביט על מישהו, אני אבהה בבן אדם. אפילו שהוא יהיה מאחוריו, אני יהיה מאחוריו, תהיה לו תחושה שמישהו מסתכל עליו. כי יש לה עיניים כוח מאוד מאוד גדול. כמו שידוע, העיניים הם רק מחסום לכוח של הראייה של האדם. כי כשאדם נפטר, יוצא מהגוף, הוא רואה בצורה תלת-ממדית. הוא רואה בצורה 360 מעלות, הוא רואה אחורה, קדימה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. העין זה רק צמצום של הכוח של הנשמה בהראייה. אותו דבר גם בריח, בטעם, בהכל. הגוף זה רק צמצום של הנשמה לעולם הזה. אבל בעיקרון רואים קדימה. אז אדם שגם אני אסתכל עליו, כמה שניות אני אבהה בו, הוא ירגיש שמסתכלים עליו. כמו שהמורה מסתכלת, כותבת בלוח, נכון? המורה, והיא קולטת דברים שקורים מאחורי הכיתה, מאחורי הגב שלה, מהכיתה, זה עושה ככה, בלי שבכלל היא תסתכל. יש תחושה לאדם שמסתכלים עליו. אז אפילו עושים לאדם עין, אפילו לא עין רע, אפילו רק מסתכלים עליו, זה מפריע לו. אפילו יש בעיה נפשית כזו, שאדם מרגיש ברדיפה. חושב שמצלמים אותו, שמסתכלים עליו, יש מצלמות ברחוב, בבית שלו, הוא נכנס לפחדים, מכסה את החלונות, יש בעיה כזאת נפשית. אני מכיר אנשים כאלו, יש להם בעיה נפשית כזו, שממש הם חושבים שכל הזמן מסתכלים עליהם, בוחנים, עוקבים אחריהם מהממשלות, ממס הכנסה, מכל מיני מקומות, כל אחד והפחדים שלו. אלה שעלו מרוסיה, מהקג"ב, כל מיני מקומות, שהם פחדים ממש שמסתכלים עליהם. בפחדים כאלו ממש יומיומיים, שהם לא יוצאים לרחוב, דברים כאלו קשים. אז איזה הוא עשיר, כמו שאנחנו אומרים, עשיר, הרי כל אדם רוצה להיות עשיר, עשיר זה לאו דווקא בכסף. אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם המון כסף, אין להם עושר, כן? אז עשיר זה גם עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, זה גם בריאות. אבל בכל מקרה, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. חלקו של מי? של האחר, של חברו, של המתחרה שלו. אז כשאתה מגיע לדרגה הזו, אז באמת אתה יכול להיות להיקרות עשיר. עכשיו, איך אני יכול להיות שמח בחלק של מישהו אחר? הרי אני שמח כי יוצא לי מזה משהו. אני שמח, קיבלתי העלאה בדרגה, אני שמח, קיבלתי מתנה, זכיתי בפרס, אשתי התקדמה בעבודה, הילדים שלי זכו בגרלה של הפורים, הצליחו בבחינות, לא משנה מה, כל אחד יש לו שמחה לפי הרמה שלו, לא משנה מה. אני מרוויח מזה משהו, אני מקבל מזה משהו, או שאנשים הקרובים אליי מקבלים משהו. איך אני יכול להיות שמח עם משהו של מישהו אחר? מה הרעיון? אני לא מסוגל להיות שמח. המתחרה שלי הרוויח, אני יכול להיות שמח בזה. קשה מאוד להכיר את זה, קשה מאוד לעשות את התהליך הזה, לגרום לשמחה. אבל זה העשיר. כי הרי כולנו רוצים בסופו של דבר להגיע לאיזה מצב שאנחנו שמחים, מושרים, טוב לנו, שלב לנו, נעים לנו. איך אנחנו מגיעים למצב הזה? אנחנו לא צריכים שהכל יהיה טוב מסביב, כי זה לא יכול לקרות אף פעם. כי כולנו יש לנו חטאים, והקדוש ברוך הוא משלם פה, משלם שם, כדי שלא נשלם הכל בעולם הבא. אז יש לנו קצת תשלומים בעולם הזה. אי אפשר שהכל יהיה טוב, אבל כן אפשר לשים משקפיים של שמחה. כן אפשר לראות את הכל בצורה הטובה. אפשר לראות את הכל בצורה הטובה. אז שזה אומר שעכשיו, כמו שאמרנו, אדם שאין לו שמחה ושיש לו איזה עצבות, אז כל דבר קטן שמזכיר לו משהו שמעבר או משהו שהוא מפחד ממנו, לא משנה מה, כל דבר, האדם הזה הופך להיות היסטרי. מה שאדם רגיל שאין לו איזה עניין אישי או רגשי לתחום הזה, לא מזיז לו. אבל אותו דבר בשמחה. כשאדם שמח, גם מקבל בשורה לא טובה, או שקרה לו מעשה, משהו מכיר לו טוב, עשו לו מעשה לא טוב, ניצלו אותו, פגעו בו, לא משנה מה, כשיש לו את השמחה, הוא רואה את הכאב בצמצום. הוא לא סופג את כל הכאב, הוא לא מרגיש את כל השליליות. אז אנחנו ממשיכים. עכשיו, בעניין של בן אדם לחברו, אנחנו חייבים להדגיש, יש כמה דברים שצריך לשים לב. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים על החברים שלנו, לצערנו הרב, ככה זה, צריך לומר את האמת, אנחנו רואים מה אנחנו יכולים להוציא מהם בשבילנו. מה הוא יכול לתת לי? לא מה אני יכול לתת לו. זה בדרך כלל זאת החשיבה. לא של כולם, יש הרבה אנשים שמעניקים ונותנים, למרות שהם לא מקבלים בחזרה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד טוב. אבל תדעו לכם, תמיד זה דבר שהוא חשוב. אדם שנותן, ואהבת לרעך כמוך. אתה צריך לאהוב את עצמך. אתה צריך לאהוב אחר, אחרי שאתה אוהב את עצמך. אחרי שאתה מחובר לעצמך. רק אז אתה בריא לתת אהבה למישהו אחר. אחרי, דוגמה, אדם ש... נותן לכולם. הילד שדואג לכל המשפחה, דואג לאמא, לוקחת לקופת חולים, לוקחת, והאח הזה עובד, האחות השנייה מטפלת בעניינים שלה. זאת אומרת, והוא גם יש לו משפחה, והוא מטפל במשפחה, בהורים, והוא דואג לכולם. אם בן אדם הזה, לדוגמה, לא יקבל את הפידבק החיובי שהוא צריך לקבל, זאת אומרת, יתייחסו אליו כמובן מאליו. ולא ייתנו לו עדיפות או תשומת לב מסוימת או מחמאה או פידבק או משהו שיגרום לו להרגיש טוב עם מה שהוא עושה, והוא ימשיך לעשות את הטוב הזה, שימו לב טוב, והוא ימשיך לעשות את הטוב הזה, הוא ינזק. איך זה יכול להיות? הוא עושה טוב, מה יהיה לו נזק? כן, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך לבסט גם את הרע וגם את הטוב. לכל דבר יש גבול. אתה לא יכול לתת צדקה יותר ממעשר. הרווחת 10,000 שקל, אתה לא יכול לתת 7,000 שקל לצדקה. יענישו אותך על זה. אבל אתה כן יכול לתת חומש. 20%. אנשים מיוחדים יכולים לתת חומש, 20%. אבל רוב האנשים לא יכולים לתת יותר מ-10%. אסור להם. התורה אומרת, אל תיתן יותר מ-10%. התורה אומרת לעצמה. לא לעניים, לא לאף, אל תיתן. אם יש מקרים שבאדם צריך ובאמת מצב אנוש ואין מה לעשות, נותנים, כן, לא חושבים. אבל התורה אומרת, למה? כי התורה יודעת, כשאדם נותן, 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 הוא הופך להיות מובן מאליו. ברגע שהוא הפך להיות מובן מאליו, הוא כביכול גרם לצד השני לאבד את הערך לנתינה. הבנתם? כשאני לוקח את המשפחה שלי, ואני עוזר להם ועוזר להם ועוזר להם, בהתחלה מתלהבים, מוכרים תודה, ולאט לאט הופכים את זה להרגל. אז אני כביכול גרמתי להם לאבד את המושג של נתינה. זאת אומרת שמה שהם מקבלים כבר לא מזיז להם. זה כמו שבן אדם, שאנחנו יודעים שיש אנשים שהתרגלו לאכול אוכל מאוד יוקרתי כשהם היו עשירים. היו מאוד עשירים, התרגלו. אז בהתחלה כשירדו מנכסיהם, אז לאט לאט הם ירדו ברמה של האוכל. ולאט לאט הם התרגלו, עד שהם הגיעו לחשם, למצב שהם אוכלים אוכל שהם פעם לא היו מסוגלים לחשוב בכלל לאכול אותו. או בגדים שהם בכלל לא היו מסוגלים לחשוב בכלל שהעובד שלהם, או העוזר שלהם, העוזרת שלהם לא תלבש אותם. בגדים כאלו הם כבר לובשים. לאט לאט, ההרגל הזה נעלם. אז יכול להיות גם הפוך, כשאדם נותן ונותן ונותן, אז הצד השני כבר לא יסתכל, ירגיש את הנתינה. יעריך, יכול להיות שיעריך במילים, אבל הוא לא יתרגש ממנה. הנתינה לא תרגש אותו, ואז מה יקרה? כשאני לא מתרגש מהנתינה, כי אני מקבל כל הזמן, אני בעצמי הופך להיות לחסר נתינה. אני הופך להיות לא נותן. כי העניין הזה של נתינה לא משפיע עליי. כי הנה נתנו לי, נתנו לי, נתנו לי. ומה קורה בזוגיות? למשל, זו דוגמה שקורית המון בזוגיות. למשל, הגבר, מה הבעיה? הרי הבעיה בין הגבר לאישה, הבעיה הבסיסית, זה קשור לעניין של נתינה, שזה קשור לשמחה, שתכף נקשר את הכל. הבעיה הבסיסית של הגבר והאישה, זו הגדרת התפקידים. מה הכוונה? האישה מרגישה, בדרך כלל, ברוב המקרים, האישה מרגישה שהגבר לא נותן מספיק כפי שהיא נותנת. עכשיו היא מחשבנת. טיטטי, שתפתי, הכנתי אוכל לילדים, קיבסתי, קילחתי, רחצתי, ניקיתי, הכנתי ובישלתי. עשיתי 20 פעולות. בעלי קם, התפלל, אכל, עבד, חזר, ישן. קם, התפלל... פה עכשיו יש הגדרת תפקידים שחבל שלא מגדירים אותה לפני שמתחתנים. אנשים מנסים להסביר להם את זה. עכשיו את אומרת ככה, עבדתי, עשיתי כדי... הגבר הלך, עבד, נפגש עם זה, ספג מזה, לקח מזה, התאמץ פה. את כל העבודה, אל תצמצמי לעבד. מה הוא עשה בעבודה? הלך ורץ ורים וחזיר והלך ויצא וסידר וניקה וסידר והתקשר וחזר ולקחו לו ולקח בחזרה. מה עם כל הסיפור הזה? את מצמצמת את זה לעבד. הגדרת תפקידים לא נכונה. אבל בישלתי וחיבסתי וזה, כן, כל דבר בנפרד. לכן זה נראה להמון. מול מה הגבר הזה שלוש פעולות? אז הגדרת התפקיד לא נכונה. כי לאן הוא הולך לעבודה? בשביל מה? בשביל למה? להמר בכסף הזה? לקנות לעצמו וולבו? מה הוא הולך לעשות בכסף הזה? לך ולמשפחה. שלך בית יותר יפה, כלים יותר נעים, שהכל יהיה בשבילך. אז זה הגדרת התפקידים. זה למעשה אחד הדברים הבסיסיים שגורמים למחלוקות בין נשים לגברים. והגבר באמת לא מבין, הוא באמת נשאב לתוך הערמומיות הוורבלית הזו של עבד. אתה צריך לחשוב, לא רק עבדת, גם עשית וגם פיתחת והלכת ורצת, גם הדברים האלו, אל תשכח אותם. צריך לומר את זה, להסביר מה התפקיד של כל אחד בבית. האישה לא מבינה את זה לפעמים, אז זה יוצר כל מיני מחלוקות, זה לא עניין של זוגיות, בכל מקרה נחזור לעניין. אז כשהאישה מקבלת, 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 או שהגבר מקבל, 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 בסופו של דבר, כשהוא מורגע להיות הכלי שמקבל, אז הוא הופך להיות רחב יותר, עד שהוא כבר לא מרגיש את הנתינה. אתם יודעים, כשאנחנו ניקח עכשיו את הכוס הזו ונשפוך מהבקבוק אל הכוס, אז אנחנו ממש נראה ממש שהכוס מתמלה ולעיתה, ממש הולכת עד שהיא גואה והמים נשפכים ממנה, נכון? אבל אם אני אשים כוס יותר גדולה, עד שאני אשים כבר איזה חבית ענקית, אני אשפוך כבר, לא ירגישו את הבקבוק הזה, אני צריך להביא 20-30 בקבוקים כדי שירגישו אותם, נכון? אז ככל שהכלי גדל יותר, הנתינה הופכת להיות מצומצמת יותר. כי אדם לא יכול לתת, כי ככל שאני נותן יותר, הכלי שלו גדל יותר, אז הנתינה שלי צריכה לגדול בהתאם, אבל יש גבול לנתינה של האדם. אדם לא יכול לתת כל היום למישהו אחד, אז הוא ממשיך לתת באותו קצב, והכלי גדל, ככה נוצר דיסקונקשן. הכלי גדל, הנתינה כבר לא מורגשת. ואז לאדם השני שחווה את כל זה, קשה לתת בחזרה. ואז מה נוצר כאן? מצב שאתה נתת ונתת ושכחת את עצמך, ולא רק שלא קיבלת בחזרה, גרמת גם לשני, תשטשת לו את התחושה בקשר לנתינה. תשטשת לו את המושג הזה של נתינה. אז לכן האדם צריך כמובן לתת במידה מסוימת. בטוב וברע יש גבולות אצלנו, ברוך השם, אנחנו יודעים את זה. ואין את זה בשום דת, בשום מדינה. כל הדתות כביכול, בגלל שזה בני אדם המציאו אותם, אז הכל תיתן הכל. יש דתות בנצרות, יש כמה כתות בנצרות. תיתן את הבית שלך, את החיים שלך, את הכל תיתן לכנסייה. או אצל המוחמדים, הכל תיתן, הכל. הכל שלנו. ניתן לך כל חודש ככה וככה. בגלל שזה בני אדם כתבו את הדתות האלו, אז נראה הגיוני שאם אני רוצה דת כביכול, אז אני אתן את הכל. נכון? ככה זה נראה. לא, היהדות אומרת לא. 10%, וגם במידות מסוימות, אתה גם לא צריך לתת מצבים מסוימים וכו'. שזה מעשה הדבר האמיתי, כי זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, אז כמובן שזה יתאים. אבל השאר, כן, תיתן הכל, תיתן הכל, לא אכפת להם באמת, הם לא מבינים עד עומק הדברים, לאן זה מגיע. נחזור לעניין הראשוני שאמרנו, העניין הפשוט יותר, שאדם שמח בחלקו, בחלק שלו, לא החלק של חברו, כן, העניין הראשוני, אז הוא נקרא עשיר. עכשיו אנחנו רוצים להבין, חשוב שנקשר בין הדברים, ואז בסוף תהיה ככה סינרגיה שהכל יהיה מובן. חשוב להבין איך אני יכול להיות שמח בחלקי. אחר כך לפירוש, איזה עשיר שמח, איך אני יכול להיות שמח בחלקי. מה יגרום לי להיות שמח בחלקי? אז אני חושב במחשבה הפשוטה, מה שיגרום לי שאני אהיה שמח בחלקי, זה שאני אקבל עוד, ואשיג עוד, אקטוף עוד פירות. זה נכון, אבל יש עניין אחר שהגמרא אומרת, המשנה אומרת, יש לו מנה, רוצה 200. יש לו 200, הוא לא רוצה 300, הוא רוצה 400. יש לו 400, רוצה 800. ככה זה הולך וגודל ומכפיל את עצמו. מכפיל את עצמו. לא מוסיף על עצמו, מכפיל את עצמו. אז אומר שבסופו של דבר, הקבלה, מה שאני מקבל, מהקדוש ברוך הוא, מהמשפחה, לא משנה מה, לא זה יגרום לי להיות שמח בחלקי. כי כשיש לי אחד, אני רוצה שתיים, כשיש לי שתיים, אני רוצה ארבע. מה כן יגרום לי להיות שמח בחלקי? האפשרות הראשונה, לפעמים אנחנו עושים עסקים, פעולות מסוימות, בעבודה, מתקדמים, מתחילים תחום חדש בלימודים, או זוגיות חדשה. ולא כל כך מסתדר. קצת נתקע פה, מתעכב שם. לא. אנחנו תמיד חושבים שאנחנו מתחילים משהו, הנה זה יסגר תוך יומיים, שלושה, ויש כל מיני עיכובים. לכולנו יש עיכובים. כשאתם רואים בן אדם עשיר שהצליח, אתם רואים רק את ההצלחה שלו. אבל בדרך לשם, אוהו כמה עיכובים. תק, 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 את זה אנחנו לא רואים, כי זה הוא כבר שכח. הוא רק עוטף את הפירות, הוא נהנה מהפרדס. אבל את כל העיכובים שהיו לו, כל העסקים שנפלו לו, אני נפגש עם כמה אנשים, תקופה ארוכה שאני מלווה אותם, והיום הם מסודרים ומצליחים, וכולם, איך הוא התעשר, איך הוא הצליח, פש, ככה בקלות, אבל אני יודע מה, אני, זה הסקס נפלה, וזה פתאום לא הצליח, וזה לא נתנו, וזה לא ממנו, כל מיני דברים, שנים רבות של סבל ואיסורים כביכול, עד שהאדם עצה, אז אנחנו באמת, העושר הזה, הוא לא מגיע כל כך בקלות, יש הרבה תהליכים בדרך שאנחנו לא רואים אותם. אז באמת, אז אני רוצה להיות שמח בחלקי, איך אני עושה את זה? הדבר הראשון, שקורה משהו כזה שלא מסתדר ולא הולך לי ולא מתחבר כמו שאני רציתי ולא מתקרב למקום שאני רציתי להיות בו, למרות שהתאמצתי והשתדלתי ועשיתי את כל מה שאפשר, הדבר הראשון שאני חושב, באופן טבעי, לא הלך לי, קשה לי, נמאס לי, לא הסתדר לי, לא הצלחתי. מה אני כן צריך לחשוב כדי להיות שמח בחלקי? תשמע, יכול להיות שכרגע, בתקופת הזמן הזו, ככה אני אומר לעצמי, אינני ראוי. כרגע אינני ראוי לקבל את השפע הזה. כרגע אינני ראוי להיות במצב הזה. זה המצב שאני צריך לקבל. אין לי, זה המצב שצריך להיות לי כרגע. זה אינני ראוי, ככה אני צריך לומר לעצמי. בסדר. זמן מסוים, עבודה מסוימת, השתפרות, חידוש, התייעלות, ומשם נתקדם. הדבר השני שאדם קורא לו, שעובר על בן אדם שהוא מרגיש שלא הולך לו משהו, ואיך הוא יהיה שמח בחלקו. השוואה. אנשים תמיד משווים את עצמם לאנשים טובים יותר, כביכול, עשירים יותר, מסודרים יותר, ואז הם יוצאים מתוסכלים. היה אצלי השבוע בן אדם, הוא קנה פנטאוז מפרויקט חדש באשדוד, מאוד מאוד יקר, והוא התאמץ בשביל זה, והוא עובד בתחום המוזיקה, והוא התאמץ, קנה. המתחרה שלו קנה וילה. הוילה על שפת הים, יותר יוקרתית, עם חלונות, משהו מאוד יוקרתי. הבן אדם נכנס לסוג של אמוק, בתסבוך, שהדירה שלו לא מספיק טובה. עכשיו תראו מה זה פנטאוז, אני לא יודע, לא הייתי שם, אבל אני ראיתי תמונות. זה משהו לא נורמלי, זה לא משהו רגיל, זה משהו מפואר, וגם זה רואים את הים, הכל רואים את הים, זה לא משהו פשוט, חדש. רואים את הים, הכל משם. זה שהוא קנה משהו אחר ממנו, זה לא נותן לו מנוחה. לא נותן לו מנוחה. בן אדם שיש לו דירה, אנשים אין להם דירה בכלל. אנשים חיים בסחירות, לפעמים אין להם דירה. אני לפעמים גר איזה בן אדם מסכן, אין לו דירה, גר אצלי. תוך הבית שיש לו איזה חדר, גר שם כל השבוע. אין להם דירה. בן אדם כזה, יש לו דירה, משהו לא נורמלי, לא נהנה ממנה. לא נהנה ממנה. לא מסוגל. האגו שלו לא נותן לו ליהנות ממנה. לא מסוגל, לא, הוא משתגע מזה. למה הם הגיעו? הם הגיעו כי הוא רוצה למכור אותה, והיא לא רוצה למכור אותה. ויש ביניהם ויכוח. אז שנעשה להם שלום בית. ממש, שיגעון, זה כבר כל המשפחה התערב הזה. ברגע אחד, כשהוא שמע את זה, נגמר הסיפור. עכשיו, יש אדם, יש לו דירת עמידה, שני חדרים בקושי, מבסוט, מחייך, שותה בירה בבוקר, נהנה, אוכל, מתפלל, רגוע, שקט. וזה במרומם רומים, משקיף על כל אשדוד, ובדיכאון. ובדיכאון. למה? לא שהוא הפסיד משהו. פשוט לא יש ולי אין. מה לך אין, ריבון של עולם? זה כמו וילה מה שיש לך שם. לא, בגלל שלא יש. זה מה שמפריע לי. אז זה בן אדם כזה יכול להיות שמח? מתי הוא יהיה שמח? אם יעקלו לו את הדירה לבחור ההוא. אם יהיה לו איזה צרות, הבן שלו יקרה לו משהו חס שלום, זה משמו. רק אז הוא יירגע. עכשיו, אנחנו רוצים לחיות חיים כאלו? לא, אבל אנחנו חיים חיים כאלו. אתה בקטנה. אז זה באיזה בגד, באיזה תיק, באיזה נעליים שיש לחברה. לא בבילות ובפנטאוזים וכל מיני מילים שאנחנו לא מבינים. בדברים הקטנים. אנחנו כן, מסתכלים כאן. ופה הבעיה. אנחנו צריכים לדעת שאם אני רוצה את מה שיש לחברי, אין בעיה. תקבל. אבל מה? קח את כל החבילה. עוד שנתיים יש לו גידול, קח גם את זה. עוד כמה שנים, וכולם אומרים, ברגע הזה כולם אומרים, לא, מה פתאום, לא, שיהיה לו לבריאות. עזוב, אני לא רוצה, מה פתאום? סתם אני מדבר ככה בצחוק, לא התכוונתי באמת. אתה רוצה מה שיש לו, קח את כל החבילה. תיקח את כל החבילה, אתה מוכן? לא, מה פתאום, אין מצב, תשמע, אני סתם מדבר ככה על הוודא, זה לא באמת מה שאני חושב, וכו' וכו'. זה מה שאדם צריך לומר לעצמו. אני אינני ראוי. מה שיש לחברי או מה שיש למישהו אחר, לא משנה מה, שיהיה לו ברכה והצלחה, מספיק לי, טוב לי הבריאות שלי, הילדים שלי, השקט שלי, מספיק לי, לא רוצה אוצרות, כי מרבה נכסים, אבל קוראים את זה במרוקאית, מרבה נכסים. נכס. לא, אני אומר לכם בוודאות. אני אומר, אנשים, שומע על סיפורים, אתה... פלאי פלאים, באמת פלאי פלאים, אנשים לא מבינים שבסופו של דבר אנחנו נמצאים מתחת לאדמה ועולים לשמיים, לא לוקחים איתנו לא כסף, לא זהב, לא יהלומים, הכל נשאר כאן. התורה אומרת, לא מי ששמח בחלקו יהיה עשיר. שימו לב טוב. אני רוצה להגיד, אם אני שמח בחלקי, אז מי אתה קשב הוא ייתן לי. הנה, אני צנוע, אני ענה, ואני לא רוצה יותר מדי, לא קשב הוא ייתן לי. התורה לא אומרת, תשמח בחלקך, תהיה עשיר. היא רק מתארת סיטואציה מסוימת. מי זה עשיר? מי נקרא עשיר? מי אתה חושב נקרא עשיר? זה שיש לו מחרוזת של יהלומים, אולי זה שיש לו צי של רכבים, או זה שיש בונה בניינים. אולי הוא עשיר? איזה הוא עשיר? מי ששמח בחלקו. עכשיו אנחנו צריכים להבין שאנחנו ניקח את המוח ונשים EEG אלקטרודות, אפשר היום לבחון אזורים במוח, הכל מוצג, מכשיר ה-MRI, FMRI קוראים לזה, ואתה ממש רואה, כשאדם נניח שמח, יש אזור במוח שהתאים שם קופצים ורוקדים להם. כשאדם עצוב, יש אזור במוח אחר שהתאים שם קופצים. אפשר לראות את זה ממש בצבעוני, איפה כל אזור שמשפיע על השמחה, על העצב, על כל אזור. עכשיו ניקח דוגמה את הבן אדם הזה שיש לו וילות ומכוניות ו... ניקח, והוא שמח עכשיו שהוא קיבל עוד 20 מיליון דולר לבנק. וניקח את דוד בטיטו, מנתיבות, שהוא כרגע שמח שהעלו לו 2,700 שקל את המשכורת בכולל, ל-2,900, שזה נחשב השיא של הכוללים, כי אצלנו מרוויחים 1,800. 2,900, העלו לו 200 שקל. שניהם שמחים, נשים אותם באלקטרודה הזו, ב-FMRI, מחוברים למחשב, עם המסכים, מבשרים לשניהם את הבשורה. קיבלת 20 מיליון דולר, אתה קיבלת 20 שקל כל יום, 200 שקל בחודש. בסדר? שניהם שמחים. האם לבחור עם הנכסים, השמחה שלו במוח תהיה שונה? אולי יהיו צבעים שונים באלקטרודות, אולי המסך יראה איזה אובר שמחה, משהו? לא. אותם הצבעים, אותו דבר בדיוק. אותו הדבר בדיוק. מה זה אומר? זה אומר שבתחושה הפנימית, זה שהעלו לו ב-200 שקל, וזה שלו ב-20 מיליון דולר, מרגישים אותו דבר. עכשיו, כמובן שלאורך זמן, מי שיש לו 20 מיליון דולר, זה יכול לסמוח הרבה יותר פעמים, מי שיש לו רק 200 שקל נוספים בחודש. כמובן, כן, זה ההיגיון. אבל אנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים רגע נטו על המצב הרגיע, הנתון כרגע. אדם שאכל, אני אתן את הדוגמה הזו כל הזמן, אדם שאכל במסעדה שמשלם 300 שקל למנה, לא יודע מה, ואדם שאכל פלאפל ב-7 שקלים, וזה עוד יקר. שניהם סוויים, האם הסווה של האדם שאכל ב-300 שקל, 400 שקל למנה, משובח יותר מהסווה של האדם הזה, התחושת הסובה הזאת טובה יותר מתחושת הסובה של הפלאפל? לא. כי כשאכלתם בננה ואכלתם שווארמה או שאכלתם פיצה או שאכלתם במסעדת יוקרה, התחושה אצל כולנו אותו דבר. הכפיים מרגישים, אוי, בזבזתי על זה 400 שקל, איזה טיפש הייתי. זה התחושה שיכולה להיות מקסימום. אבל התחושה היא אותה תחושה. אז כמובן שיש את האלמנט שאנחנו מתייחסים מאוד לסביבה. מה הסביבה חושבת עלינו, אנחנו רוצים להוכיח כל הזמן לסביבה. עכשיו הייתי אצל בן אדם, מקווה שהוא לא יראה את זה, הביא לי תיק, מתנה לרבנית, הביא תיק, לא לוקחים מתנות בדרך כלל, אבל הוא הביא, הוא הכריח אותי לקחת התיק. באמת אמרתי, בסדר גמור, אבל מה ראיתי? כמו סק. סק. אתם יודעים מה זה סק? סק כמו שסבא היה שם את הפחמים על הגב, סק. אבל מה כתוב עליו? צ'אנל. אמר לי, זה שכתוב עליו צ'אנל, זה עכשיו עולה 2,500 שקל מינימום. לא יודע, אבל אמר לי משהו כזה. אמרתי לו, זה דבר הזה בגלל שכתוב עליו ככה וככה, כמובן שישרנו את זה אצלו, לא לקחנו את זה. כי זה תיק מכוער, באמת, עם כל הדעות, לכל העניינים. לכל הדעות זה תיק מכוער, זה ממש גועל נפש, אין פה שום קשר לתיק. השנייה, כמו סק, ממש כמו סק, סק, אתה נוגע בו, לא אור, תגיד אור אולי, תגיד משהו אמיתי, אור אמיתי, אני יודע מה, תיגע בו, סק. סק, סק כמו לסק. חסר רק פחמים, חסר שם נשים של כל מיני בקבוקים, לא משנה. דבר כזה, אתה רואה דבר כזה, אתה אומר, זה מה שמעניין, זה מה שקובע, החברה קובעת לאדם איך הוא יתנהג, איך הוא יהיה, מה הוא יעשה. זה ככה, האדם מושפע מהסביבה שלו. אז האלמנט של השמחה גם תלוי במה אנשים חושבים עליי, איך אני מתנהל, איך אני מתנהג, איך אני מתלבש, מה אני עושה, איך אני אוכל, איפה אני יושב, כל זה השפעה של הסביבה. עכשיו באמת, אם אנחנו נלך למקומות של האינדיאנים, או איך קוראים להם השבטים, שאין להם שם את כל העניינים של תקשורת ופרסומות וכל מיני כאלו, אין להם את כל זה. תלך תראו אותם לבושים בבלויים, לבושים בכל מיני מעלים, בכל מיני בדים מוזרים, תראו אותם, כל היום רוקדים, זורקים, קופצים, רוקדים, כל יום יש להם מסיבה אחרת. כל יום יש להם מסיבה אחרת, שמחים, רוקדים, מאושרים. לא תראה שם דיכאון, לא תמצא שם התקפי לב. זה מה שאומר לכם, זה מדעי, כן? לא תמצא שם התקפי לב, לא תמצא שם מחלות סרטן, לא תמצא שם כלום. בריאים, מאושרים, זקני השבט יושבים וכולם מרקדים, מקפצים ומפזזים בפניהם. עכשיו בואו נגיד, אנחנו רואים את זה, איזה פרימיטיביים, אבל מי חי יותר טוב? הם חיים יותר טוב ממך. למה? הם חיים יותר טוב ממני. אין להם טלפון, אין להם שירותים, הולכים, אין להם כלום, איזה מה. וגם סבתא שלך שהייתה הולכת לנער לחבש את הכביסה, חיה יותר טוב ממך. ושהייתה צריכה לאפות את הלחם ולא לקנות 20 בגטים ב-10 שקלים פה מהמאפייה, עם כל מיני כימיקלים וחומרים סרטנים, והייתה אופת הלחם בעצמה, לקח לה שעתיים, היא חיה יותר טוב ממך, מאושרת יותר ממך. מה, אבל היום הטכנולוגיה, ההתקדמות, מה, פעם בשביל לתפוס בן אדם, היית צריך לחלק בטלפון עד שהוא נמצא, ויש טלקארט והסימונים, היום הכל פעם, אתה מסיק כל בן אדם. אבל יש אתה מסיק את הבן אדם מהר, זה גם יכול לפגוע בך. זה גם יכול להפיל אותך. אתה חשוף בפני כולם. היום יש את התוכנה הזו, הוואטסאפ. היום יודעים אם אתה דיברת, לא ראית מה ראית, מה שמעת, יודעים עליך הכל. יודעים אם אתה ראית את ההודעה. יש 2V, 3V, 4V, כל מיני כאלו, יודעים. מי שלא אכפת לו, לא אכפת לו, לא, אני עסוק, לא עסוק, בסדר. אבל מי שאכפת לו, מה הוא? אחר הוא עושה משהו חשוב, לא אם אני לא אענה עכשיו, יחשבו שלא עניתי, וזיזלתי, ואחר כך... האדם הופך להיות מולץ. האדם הופך להיות מולץ. האדם לא פועל בתנודה הטבעית שלו. אז אנחנו צריכים לדעת שהחיוב שלנו כלפי הסביבה הוא לא תמיד טוב. הוא לא תמיד טוב. אנחנו מאוד מושפעים מהסביבה ומהחברה, וזה לא תמיד טוב, לא לחיים שלנו, לא לנפש שלנו, לא לשום דבר שקשור אלינו. עכשיו אנחנו צריכים שלושה דברים לעשות. דבר ראשון, כמו שאמרנו, אינני ראוי, לא מגיע לי, אני מקבל את זה בהבנה ובאהבה, מה שיש לי תודה רבה, ומשחרר. הדבר השני, כמו שאמרנו, אם אתה רוצה את מה שיש לחברך, אין בעיה, קח את כל החבילה. והדבר השלישי שחשוב, איך אני אהיה שמח בחלקי, איך אני אהיה שמח בחלקי, אני צריך לדעת משהו, שלשום דבר בעולם אין סוף. לשום דבר בעולם אין סוף. זאת אומרת, אם עכשיו אני אקנה את הרכב הכי חדש, שנה אחר כך, שבוע אחר כך, שבועיים אחר כך, בלגן, רכב אחר יוצא. אם אני אקנה את הבגד הכי חדש, עונה אחר כך, בלגן, קולקציה חדשה יוצאת. זאת אומרת, שבחומריות, אין סיפוק לאורך זמן. כי כל פעם, האופנה, הטכנולוגיה, כלי התחבורה, הדיור, הכל משתנה. הכל משתנה. אז היום אני רואה אנשים כל פסח מחליפים ריהוט. אנחנו לוקחים את זה, נותנים את זה למשפחות שאין להם. יש בזה משהו טוב. אבל כל פסח מחליפים ריהוט. למה להחליף ריהוט כל פסח? מה קרה? שנה אחת לא מספיק? ואנשים גם בלי ילדים, לא תגיד ילדים הרסו, שברו. למה? הרצון להיות שווה בשווה עם החברה. החיוב הפנימי להיות שווה בשווה עם החברה. אנחנו אנשים, לפעמים באים אליי אנשים שאין להם כסף. והם רוצים סכום מסוים. אז אני לא יכול, בגלל שאני עמותה, אני לא יכול לתת להם ככה סתם. צריך לבדוק אותם. כי אחר כך שואלים אותי, למי נתת, למה נתת? צריך להעביר דוח. לפעמים אני רואה אנשים עם טלפונים שעולים 4,000 שקל. ואני עדיין נותן להם. כי אני מבין שהם חייבים להוכיח משהו לחברה. אז הבת שלו חייבת שיהיה לה את הטלפון הזה, כי אם לא, אז היא תהיה מוזרה בכיתה. ואז יגרום לבעיות נפשיות, ויגרום לחוסר ביטחון. אז הם מוציאים מהנשמה שלהם, כדי שיהיה לילד שלהם משהו מסוים, שיש לכולם, כדי שהם לא ירגישו סוג ב'. ולמרות שאין להם, מוציאים מהאוכל שלהם, כדי שיהיה להם את הטלפון הזה והזה. אבל מה הבעיה? עוד כמה חודשים, מה קורה? יוצא עוד טלפון. ועוד כמה חודשים, עוד טלפון. ואז מה נעשה? אין אפשרות כבר. ואז מגיע, למה מגיע? לגנבות. מגיע לגנבות. בהתחלה גונבים מפה, גונבים משם, לוקחים, הכרחי רק בשביל האוכל, רק בשביל לאכול, רק בשביל לאכול. ככה אומרים לעצמם. אני טיפלתי בכמה ילדים, כאילו, רק אומרים לעצמם, שכנעים את עצמם, שזה קיומי. אבל כשיש הזדמנות, לוקחים מפה כסף, כדי להתקיים. ואז מה אנחנו יוצרים? יוצרים חברה שבתוכה, הפנים שלה, ריקבון. אבל מתי זה התפוצץ? לא עכשיו. הריקבון הוא מתחיל לאט לאט, לא שמים לב אליו, אין שום ריח, הכל בסדר. כמה שנים, הכל התפוצץ לנו בפנים. ולכן זה כל כך חשוב. מה זה עשיר? זה אדם שמח בחלקו. כל כך חשוב שאנחנו נהיה שמחים בחלק שלנו, ולא נהיה מושפעים מהסיבה שאומרים, תיקח את זה, תקנה את זה, תראה, כל היום אנחנו רואים, כל היום גם ברדיו, היום גם פעם הייתי שומע גם רדיו, היום גם רדיו אני לא שומע כבר. כל רגע פרסומות. כל רגע יש פרסומות, כל מקום יש פרסומות. אתמול הגיעו אולי שני אנשי עסקים, שהם הולכים להוציא עכשיו משהו חדש בארץ, פרסומות על מסעית, יש את זה בארצות הברית, מה זה על מסעית, מה זה אומר? יש מסעית שבנויה בצורה מסוימת, ועושים עליה כמה פרסומות, והם לוחצים על כפתור כל פעם הנהגים ומחליפים את זה. כמו שיש פרסומות, זה לא מסך, אבל זה מחליף את עצמו. אומר, כמה עולה ביום לשים פרסומת? 10,000 שקל ליום, 18 שעות שהמסעית מסתובבת. לא מובילה דברים, לא עושה שום דבר, רק מסתובבת עם הפרסומת שלך באיילון. 10,000 שקל מי שלם? אומרים לי, זה ששמים שלטים באיילון, יש איילון שם שם שלטים, כל מיני דברים כאלו, 350,000 שקל לחודש. משלמים. זה מה שאנשים אמרו, לא יודע אם זה נכון, זה מה שאמרו לי אנשים שפותחים את המסעיות האלו. אז אני אעשה לך 18 שעות סיבוב, 10,000 שקל. הכל היום זה פרסומות. למה? כדי שתקנה, כדי שאתה מובל על ידי כוח מסוים. לכן אנחנו צריכים בעזרת השם, באמת, להשתדל כמה שיותר, כמה שיותר, לשים לב לנפש שלנו, ולא להיות מושפעים, ולא להיות מובלים על ידי אלמנטים חיצוניים. אנחנו צריכים להיות שמחים נטו במה שיש לנו, לשמוח במה שיש לחברנו, מה שיש למשפחתנו, לאנשים אפילו גם משפחות יש בלגן, לשמוח במה שיש לאחר, ובאמת, אנחנו נחיה חיים טובים, בריאים יותר, מאושרים יותר. הנה, היה עכשיו איזה בן אדם שבא אליי, אבא שלו, בן אדם צעיר, אבא שלו עובד בחברת טבע, לא יודע, חברת טקסון, טבע, לא יודע, של תרופות. 20 שנה. מנהל שם בכיר מאוד. עושים שם עכשיו רה-ארגון מחדש, ואת המחלקה שלו מוציאים. כמה שבועות הבן אדם קיבל התקף לב. כמה שבועות אחרי הבשורה קיבל התקף לב. בן אדם בריא, כל החיים עובד בתרופות בעצמו. מסודר, בריא, מדדים מצוינים, כמה שבועות של לחץ, התקף לב. איך בן אדם יכול להכיל את זה? למה בן אדם עובר חוויה כל כך קשה ממקרה כזה? אז פתאום אותך בסדר, יש לך פנסיה ופיצויים לעוד 30 ילדים לגדל. הפגיעה, הנפש, התסבוך, הכל ביחד, יצא אצלו בלגן. הדברים כאלה, אנחנו לא צריכים שיהיו לנו. מה זה שווה שיש כסף ואין בריאות? מה זה שווה שניצחתי פה ואני חולה? מה זה שווה? לא שווה שום דבר. לכן נשמח בחלק שלנו בעזרת השם, ונזכה לראות בשורות טובות ומשמחות. תפילת ערבית.